האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 181, ובו נקלף את כסות הזהב ונגלה לב עופרת שבור.
גבוה מעל העיר, על עמוד רם ונישא, עמד פסלו של הנסיך המאושר. מצופה היה כולו בריקועי עלים דקיקים של זהב טהור, שתי אבני ספיר בורקות שימשו לו כעיניים, ואבן אודם גדולה ויקרה נצצה על ניצב חרבו. הוא היה נערץ עד מאוד. יפה הוא כשבשבת, אמר אחד מחברי המועצה העירונית, אשר ביקש לזכות בהערכה כאדם בעל טעם אומנותי. אך איננו מועיל כמוה, הוסיף, מתוך חשש שמה יאמרו עליו שאיננו אדם מעשי, מה שלא היה נכון כלל. מדוע אינך יכול להיות כנסיך המאושר? שאלה אם רגישה אחת את בנה הקטן, אשר ביקש את שלא ניתן לבקש. הנסיך המאושר מעולם לא העז לבקש את שלא ניתן לבקש. אני שמח שיש מישהו בעולם שהוא לגמרי מאושר, מלמל אדם מתוסכל שעה שהתבונן בפסל הנפלא. הוא נראה בדיוק כמו מלאך, אמרו ילדי בית היתומים אשר יצאו מן הקתדרלה בגלימות אדומות וזוהרות ובסינרים לבנים וצחים מרבב. איך אתם יודעים? שאל אותם המורה למתמטיקה. הן מעולם לא ראיתם מלאך. אך בחלומותינו ישנם מלאכים, השיבו הילדים. והמורה למתמטיקה הזדעף ונראה חמור סבר עד מאוד, מאחר ומעודו לא התייחס באהדה לחלומותיהם של ילדים.
איזו פתיחה, זה כל כך עצוב, איזה סיפור עצוב.
כל הסיפורים האלה הם איומים. אני לכבוד התוכנית חזרתי לפרק שלנו על הנס כריסטיאן אנדרסן.
אבל זה לא היה הנס כריסטיאן אנדרסן. צריך להבהיר.
כן, כבר בפרק ההוא, שאני ממליץ...
טריאסט.
נועה מנהיים, כן, נכון, זו את, זו אני.
כבר בפרק
ההוא, דיברנו על אוסקר ויילד, והזכרנו את הדמיון הרב שיש בין השניים האלה, ההתכתבות של יצירת האגדה המודרנית, ויותר אולי מעניין מה שנראה לי שנקרא בפרק הבא שעומד לפנינו, הוא לעמוד על ההבדלים, כי הם ממש מתכתבים אחד עם השני, אנדרסן
קדם את ויילד, אבל... ומאוד ברור שוויילד קרא, והפנים היטב את אנדרסן, ובעצם יוצר את הגרסאות שלו לאגדות של אנדרסן, וגם שוטל בפנים, למקרה שפספסנו, כל מיני רמזים קטנים בסיפור הזה, למשל אחת מהדמויות שאותה רואה הנסיך, ושהוא שולח את הסנוני הקטן כדי לעזור לה, היא... מוכרת גפורים קטנה, שהוא בעצם הוציא מתוך הספר סיפור של אנדרסון, ואומר לאנדרסון, עזוב, עליי, אח שלי, אני דואג לזה. היא לא תמות פה בשלג.
אני לא מקריב ילדים. אני מקריב סנוניות ופסלים.
בדיוק.
בוא. אתה הענשת אותם, אני העניש אותם בדרך שלי.
כן, שזה מאוד מעניין, זאת אומרת, ההבדלים בגישה ששני היוצרים האלה, והאופן שבו הם סוחטים דמעות. כי אני חושבת ששניהם עושים את זה, אבל לכל אחד מהם יש דרך שונה לעשות את זה. אני מעדיפה את זו של ויילד, גם בגלל באמת היופי בתהרתו. סיימנו את זה, עם זה בפרק הקודם, והזכרתי את הרעיון הזה של אמנות למען האמנות, כן, הסיסמה הזו של התנועה האסתטיסט שוויילד היה חלק ממנה, ואנחנו רואות את זה פה ישר על ההתחלה, כן, הפסל המדהים הזה של הנסיך, מין בודה כזה, כן, יש את הסיפור הזה על בודה שחי כנסיך המאושר הזה בתוך הארמון שלו, ואז יום אחד יוצא החוצה ורואה את הסבל האנושי. אז זה מה שקורה בעצם לנסיך, ממש אותו סיפור.
זה מוטיב חוזר באגדות עם, שהאיש הרם יורד ממרומיו ומתערה
בין המלך והעני של מרק טוויין ידידנו.
זה חוזר, זה מוטיב שחוזר, זה מוטיב אגדי, זה מוטיב של מה הוא עושה ברמת הפולקלור. הוא מייצר את הקשר הזה בין הנשגב אל האנושי, אל הסבל.
בין האציל אל ריסיו, כלומר שזה גם כן עדיין מחזק את המארג החברתי.
אבל מה שכל כך מורכב בקשר הזה, זה ש... מה שנראה גם שקורה במהלך הסיפור הזה, זה שבעצם הנסיך המאושר הזה היה מאושר, כיוון שמעולם לא נתקל בסבל האנושי. וברגע שנחשף אליו, הוא אומלל ומכוסה, זאת אומרת, הוא כפו בפסליות המאושרת שלו, שלא משקפת את הפנימיות שלו.
את לב האופרת שלו.
בדיוק. ואז הוא לאט לאט בעזרת הציפור הסנונית, יש לו, נדעתי בתרגומים אחרים מופיע קצת אחר, אבל בכל מקרה, זה ציפור שאמורה לנדוד, והיא מקריבה את עצמה כדי לבצע את משאלותיו של הנסיך, שרק רוצה שיקלפו ממנו את סממני האושר שלו, את עיני אבני האודם שלו וכן הלאה, ואת עלי הזהב שהם מצפים אותו, כדי למלא, להציל בעצם נפשות ומללות ברחבי העיר שסובלות מעוני וממחסור.
וזה המקום שבו באמת יש, מתנהל כאן דיון בשאלת השימושיות של היופי. כלומר, האם היופי קיים לשם עצמו, האם האמנות קיימת רק לשם האמנות, או שיש לה איזושהי משמעות. מה שאמרנו, הוא מתחיל בהערה של אחד מחברי המועצה העירונית, שאומר, יפה הוא כשבשבת, אך אינו מועיל כמוה. כלומר, יש לנו כאן כבר בהתחלה דיון על השאלה, האם האמנות, או האם היופי, צריך להיות, יכול להיות, אמור להיות, דבר מועיל, דבר שיש לו שימושיות בעולם. התשובה של הסיפור הזה היא כן, מכיוון שכשאנחנו מקלפים את החיצוניות הזאת, את עלי הזהב, את עיני הספיר ואת אבן אודם, והסנוני כל פעם, השליח המכונף הזה, הספק הרמס, ספק מלאך, ספק הנשמה שמאוהבת בנסיך, לוקח את החפצי נוי האלה ונותן אותם למי שזקוקים להם, זה כאילו חמל אזרחי, כן? זאת אומרת, העיר לא עוזרת, אותו חבר מועצה, הוא עצמו לא שימושי.
לא.
הם לא מסייעים לעניים, הם לא עוזרים לגובעים, הם לא מטפלים בחולים. מי שעושה את זה, זה הפסל, כן? הנסיך הזה שמת מזמן, ועכשיו הוא מקריב את עצמו למען עניי עירו, ישו. כן, הכי כמובן. דמות נוצרית, ויש גם להזכיר
לומר.
שוויילד ניהל מערכת יחסים מאוד מורכבת עם הקתוליות לאורך חייו. יש מי שמעידים שהוא המיר את דתו לקתוליות ממש על ערס דווי. אז יש לנו כאן ממש דמות של נסיך האל, של הבן של אלוהים, שנלקח גם אחר כך השמיימה, יחד עם הסנוני הקטן שמת מקור. זה שובר לב, הסיפור הזה.
זה מאוד מאוד שובר לב. הם כמובן מתים יחד, שתי הדמויות הזכריות האלה, נקרא להן ככה.
כן.
באהבה.
באהבה רבה, אחרי שהאחד עוזר לאחר להיחשף.
כן.
ולהתגלות כמישהו באמת טוב ודואג ואוהב.
אבל זה גם מראה שהכוח של האמנות נגמר כשהיא לא אסתטית יותר. זאת אומרת, ברגע שרואים שהפסל עלוב, נטול זוהר, הוא גם מפסיק לעניין את האזרחים, הוא מפסיק לספק להם נחמה. הרי הסיפור הזה נפתח דווקא במקום שבו האמנות, הילדים היתומים נושאים אליה עיניים, ומצד אחד זה נורא קר, וכאילו, הנה, מה, איזה עזרה זה נותן להם. אבל זה מקרב אותם אל הנשגב.
נכון.
ואני חושבת שאוסקר ויילד מאוד עוסק בזה. בזה ש... אדם, אדם הוא לא רק סך המאכלים שהוא רוצה לאכול כרגע או בשביל לחיות.
שסג
ידיו. לא, אבל הוא, הצורך החומרי הוא לא הצורך היחיד שאנחנו צריכים למלא פה, וכמובן שהעיסוק הזה ילך למקומות הרבה יותר קיצוניים בתמונתו של דוריאן גריי, ששם נלך למקומות הכי אפלים של הדבר הזה, של האומנות כמשהו שהוא קיים לשם עצמו, והיופי כמשהו שקיים לשם עצמו. אבל ויילד לא פוסל את זה.
הוא גם לא מכריע. הוא מניח, אני חושבת, את הדבר.
הוא לא מכריע. הוא מאוהב קצת גם ברעיון הזה, ומבין גם את גדולתו וגם יש לנו כוח האסתטי.
וגם יש לנו בתוך הסיפור הזה, בין הדמויות למשל, שהסנוני עוזר להם, נמצא המחזאי, שעובד על המחזה שלו, אם אני לא טועה, זה אחת מעיני הספיר של הנסיך, שמצליחה לסייע לו לממש את היצירה שלו. כלומר, יש גם בכלל עיסוק בשאלה של האם יצירה יכולה לעודד יצירה נוספת. וההתכתבות וההתלבטות בסוגיה הזאת, היא בתוך סיפור מאוד מאוד קצר בסופו של דבר, נעשית בצורה שהיא גם יפה, כמובן כי זה ויילד והוא לא יכול אחרת, וגם באמת מאוד מקורית ומאוד מעמיקה, ושוב בעיניי עולה במידה רבה על מה שאנדרסן עושה, אבל רמת המורכבות שלה היא לחלוטין לא לילדים, זאת אומרת, כן. יש כאן...
אני אקריאו לי את זה בתור ילדה.
נכון, גם לי, אבל אני סניתי את זה בתור ילדה. ואני, אני לא יכולתי להבין למה...
למה זה כל כך עצוב.
למה זה כל כך עצוב, למה כל... שניהם צריכים למות.
כן.
למה הסנונית הקטנה, הסנוני הקטן, קופה שם מקור...
בן הדרור בתרגום הישן.
כן.
כן.
אני קוראת מתוך סיפורי אגדה.
כן. אגב, זה נורא כיף, אני חייבת לומר, זה קרה לי גם עם אנדרסן.
יצא בתרגום של בן ציון, בן משה. כן. חשוב לומר.
ובפרויקט בן יהודה יש תרגומים
נכון,
מקסימים. גם כאילו, באמת זה כיף לקרוא את זה ככה, זאת אומרת, זה לוקח אותנו לעולמות עוד יותר כאלה.
של פעם.
בן הדרור, קוראים לו שם, של פאלק הלפרין, אם אני, כן.
אבל אני חושבת שאת הדיון היותר מורכב ומעניין של ויילד עם אנדרסן, הוא עושה בדייג ונשמתו.
שזה מתכתב עם בעצם...
איזה סיפור מדהים.
שני סיפורים. זה לא סיפור כל כך מוכר. יש לו בעצם, לדעתי בזמנו יצאו שני קבצים, אחד היה הנסיך המאושר, השני היה The Young King, שגם סיפורים מאוד אפלים, שתמיד שואבים מאיזה שהם טרופים של אגדות קדומות, ולוקח אותם ומביא אותם לכל מיני מקומות, כולל גם בשפה ובתיאורים ובהתעכבות על פרטים מסוימים, אבל זה לגמרי מתכתב עם כל מיני אלמנטים שהיו כבר בפולקלור, זאת אומרת גרעיני אגדה שהוא כאילו מטפיח אותם ומרחיב אותם.
והוא מתכתב גם, סליחה שאני זה, אבל הוא גם מתכתב בו, אם דיברנו לפני כן עליו בפרק הקודם, עליו כשגריר של התנועה האסתטית, הוא מתכתב גם עם יצירות שהן נכתבות במקביל אליו ביבשת, גם עם הופמן וסיפורי הופמן שלו, וגם עם תיאופיל גוטייה והסיפורים הפנטסטיים שלו. כלומר, הוא חלק מתוך מארג של יוצרים שגם אנדרסן שייך אליו, שזה מה שהוא מנסה לעשות. זאת אומרת, לקחת את הפולקלור ולנסות לראות איך הוא מספר מחדש את הסיפורים האלה.
כן, והופך אותם באמת למה שקראנו אגדה מודרנית, mm-hmm. כי הנה, אפילו ההתייחסויות האלה של כל הדמויות שמצוטטות, כאילו הדמויות שהן כבר לא רק דמויות מיתיות כאלה, או ארכיטיפיות, כן. אלא פתאום דמויות קונקרטיות, בעיר בכלל,
ההתייחסות לאורבניות
הזאת שפתאום קיימת. אבל בסיפור של הדייג ונשמתו, יש התכתבות,
גם עם בת הים הקטנה.
בת הים הקטנה ועם הצל, נכון. שזה סיפור שעסקנו בו די בהרחבה
כן.
בפרק שלנו על אנדרסן, שהוא גם סיפור מדהים, ודווקא לא סיפור מקורי של אנדרסן, כן. אבל יש פה באמת, זה סיפור מאוד מוזר לכאורה, דייג ונשמתו, זה על סיפור...
את רוצה לתקצר לנו רגע את
אני אנסה, תמצות? דייג שמתאהב בבת ים,
שאותה הוא דולק, ואז זה גם דג הזהב.
זה היפוך,
יש
בדיוק.
יש שם גם
כן,
דג הזהב בתוך הסיפור הזה.
הכל כמעט.
אם מעניקה לו משאלה.
אז זהו, אז הוא דולט בת הים הזו, ובמקום שהיא תתאהב בו, הוא מתאהב בה.
היפוך, היפוך מגדרי.
היפוך ראשון.
כן.
ובמקום שהיא תוותר על רגליה, הוא רוצה לוותר על נשמתו. בת על מוות. כי זה מה שנדרש בשביל להפוך לבן ים, יצור פרה-נוצרי שאין לו נשמה בהגדרה שלו.
והסיפור הזה מתרחש באיזה מין תקופה מוזרה כזאת שהיא גם פגנית. כלומר, הדייג, כשהוא בא לכומר ושואל אותו איך הוא יכול לוותר על נשמתו, אומר לו, יש פעונים ביערות, יש בני ים, יושבים על המצוקים, אנחנו באיזשהו מין מרחב...
מיתי.
מיתי לחלוטין.
אבל מין מעורב. נכון? כי יש לנו כבר נכון. את הנצרות, הנצרות פה מפעמת.
לגמרי.
והכומר הוא דמות שאומר, אתה לא תוותר על נשמתך בתל המוות. והדייג אומר, אין לי חפץ בה.
אין לי מה לעשות איתה.
אני לא יודע מה לעשות איתה, אני לא משתמש בה. ואני מאוהב, האהבה ממלאת אותי, ואותה אני רוצה להגשים. אין שום דבר אחר שאני רוצה להגשים.
ואז אנחנו בטריטוריית האחים גרים פתאום.
פוגשים את המחשפות.
פוגשים את המחשפות.
ואת השטן שעומד מאחוריהן.
שטן המשועמם, משועמם ועצל.
זה כאילו, פתאום הביאו לנו את טרי פראצ'ט.
נכון.
כאילו, עם המוות.
פתאום הופיע שם איזה מין יצור נרפא ומשועמם.
כן. Been there, done that.
המחשפה כמובן מתאהבת בדייג שלנו.
היא אומרת, למה ש...
יפה לו פחות ממנה. אבל בסוף היא נותנת לו את הכלי, שבעזרתו הוא יכול לשחרר את נשמתו, וזה סכין.
היא כמעט גורמת לו למכור את נשמתו לסטן, זאת אומרת, כי הרי,
בואו,
אם התעסקנו בנשמות, מה, בשביל מה אנחנו כאן?
עם מפיסטופל הספור, למה לא נחתום חוזה?
אבל לא, הדייג שלנו לא מעוניין למכור את נשמתו, לא, הוא מעוניין להיפרד ממנה, לא בעסקאות. אגב, כמובן, הקומר אומר לו, אין דבר יקר מהנשמה, הסוחרים בשוק אומר לו, מה נעשה עם הנשמה?
מה נעשה עם הנשמה שלך?
בדיוק. אנחנו, בקיצור, מגיעים אל המחשפה שנותנת לו סכין, שאומרת לו שהנשמה היא הצל, והוא צריך לחתוך את צילו מעליו.
שלום, פיטר. בדיוק. שלום, פיטר.
וברגע שהוא יחתוך את צילו, הוא ייפרד מנשמתו, ויוכל להתאחד עם אהובת ליבו, וזה מה שהוא עושה. הנשמה או הצל מתרעמים על כך מאוד, ואומרים לו, אתה לא יכול, אתה לא יכול להפקיר אותנו ככה, לפחות תיתן לנו את הלב. את הלב שלך. הוא אומר, לא, את הלב שלי אני צריך. כי אני מאוהב. וככה היא אומרת לו, אוקיי, אבל כל שנה אני אבוא לכאן, ואני אקרא לך,
נבחן את החוזה הזה מחדש. עכשיו, גם יש להדגיש שבתרגומים לעברית זה בוודאי חד משמעית ברור. הנשמה היא נקבית. ברגע שהוא מפריד אותו, את הצל מעליו, זו נשמה. והיא נקבה. כלומר, יש לנו ממש את ההיפרדות הזאת. אם דיברנו לפני כן על ההיפוך המגדרי של בת הים הקטנה, כאן יש לנו את האיש, ויש את צילו היא צילה.
אבל באנגלית זה לא בהכרח ככה.
נכון, זאת אומרת, הבחירה התרגומית מאוד מדגישה את זה. שיש לנו כאן דמות שהיא נקבית. זה מין אנימה ואנימוס שנפרדים כאן לשתי ישויות שונות.
מעניין, אבל אני באמת חושבת, אני תוהה אם יש לזה, זאת אומרת, אם המקור מכיל את המשמעות הזאת הנקבית.
אני חושבת שבעיניי כן. זאת אומרת, אני חושבת שהמקור בהחלט פתוח לפרשנות מהסוג הזה. זה לא רק איזושהי כפייה של המגדריות של כן. העברית על, על הסיפור.
בכל מקרה, אבל הצל הזה, או הנשמה, נשחטת בהיעדר הגוף, בהיעדר הלב.
היא נכנסת למין אלף לילה ולילה כזה, כן. יוצאת למסעות.
מסעות במזרח, כן. ממש. כאילו.
ובמסעות האלה היא משיגה כל מיני חפצי קסם, אבל יש איזה מחיר. משהו מאוד מוזר, היא כל פעם אומרת, ואז עשיתי דבר מוזר, לא חשוב מה, ומשיגה את חפץ הקסם הזה.
כן.
ואנחנו לאט לאט מבינים שבאמת, כמו שאתה אומרת, היא הולכת ונשחטת ומבצעת פשעים איומים.
כל... חפץ קסם עולה בחיי אדם.
אלה הורוקרוקסים.
כן, בדיוק. זה מדהים כמה סיפורים, הסיפור הזה, זה סיפור מאוד ארוך.
הוא סיפור קצת מאוד ארוך. נכון, זה נובלה כמעט.
כן. אז
הוא לא היה מספיק ארוך, אנחנו נדבר גם על זה, למה הוא לא היה מספיק ארוך, אבל כן, הוא סיפור ארוך ומורכב מאוד.
אז בכל מקרה, בפעם השלישית, כמובן, אנחנו מדברים על שלוש פעמים, אז הפעם הראשונה היא מנסה למכור לו את החוכמה, הוא מסרב, האהבה טובה מהחוכמה, בפעם השנייה מנסה למכור עושר אין קץ, עושר בעין, והאהבה טובה לו מהעושר, אבל בפעם השלישית היא מפתה אותו בריקוד, ברקדנית שיש לה רגליים. ואז הוא אומר,
אני יכול לקפוץ.
אולי אני אקפוץ לראות את זה.
אני אראה ואני אחזור.
זה מעניין, כי עוד לא ראיתי אישה רוקדת לפניי. בקיצור, היא מפתה אותו עם תשוקה. עם תשוקה בחיי נישואים. כן. שלוש שנים הספיקו לו עם בת הים שלו. ואז הוא מתפתה, והיא כמובן לוקחת אותו למין מסע שבו היא גורמת לו לבצע
פשעים.
כן. שלא ברור מה הכוח שלה עליו, אבל יש לה כוח כופה. כאילו היא אומרת לו לעשות משהו, הוא עושה.
הוא עושה, ואז הוא מיד שואל אותה, למה גרמתי לעשות את זה? והיא מסבירה לו שכאשר גירשת אותי מעל פניך אל העולם, לא נתת לי לב. לכן למדתי לעשות מעשים אלה ולאהוב אותם.
היא הפכה לפסיכופת.
ממש.
רוצה פסיכופת.
אין כאב שלא ניתן להרחיק ואין עונג שלא ניתן להשיג. היא גם אין לה שום מוסריות.
כן, כן. אבל הדייג באמת דווקא מתעשת, ואז הוא מבין גם שהוא לא יוכל לחזור. אי אפשר להיפרד פעם נוספת מהנשמה. אפרופו ההורקרוקס.
כן, אני אומרת לו, מי שקיבל אותה בחזרה חייב להחזיק בה לעולם. זה עונשו וזה שכרו. הוא תקוע עכשיו עם
הקול
הזה בתוך הראש שלו, שאומר לו לעשות פשעים איומים ונוראים, עם אהבה שממלאת את הלב שלו, והרצון שלו לחזור לבת הים הקטנה, הוא בקונפליקט מאוד גדול.
ואז הוא שלוש שנים, עוד פעם, המספר הטיפולוגי הזה, ממתין לבת הים על החוף, כל פעם קורא לה, כל פעם היא לא מגיעה, ואז בשנה השלישית היא נפלטת אל החוף,
מתה.
והוא מת איתה, מתאחד איתה במותם, ואז הכומר מגלה את גופותיהם, אומר מה זו התואבה הזאת, נקבור אותה באיזה שדה רחוק, מחוץ לכל גדר, והם קוברים, ואז המזבח, הכנסייה,
מצמיח פרחים.
כן, מביאים את לא ברור, כן, מלא פרחים, איפה גדלו הפרחים האלה? הפרחים האלה גדלו בעצם
במקום שבו הם נקברו.
במקום מותם, במקום קבורתם.
כן. כן. יש להניח שמדובר בפרחי נרקיס. לא מן הנמנע.
אבל פרחים יפהפיים, והם גורמים, יש להם כוח קסם, הם גורמים לכומר לדבר על אהבה. הוא מדבר על האהבה, האהבה המופלאה, ובעצם הדרשה שלו ממלאת את הלבבות המאמינים באהבה. זאת אומרת, זה בעצם איזשהו סיפור שלוקח ומצליח לחבר בין הנוצרי לפגני.
מדהים,
לאחד
באופן
ביניהם,
מדהים.
באופן...
ויש כאן גם גווני גוונים של פגניות. כלומר, יש לנו גם הרמזים יוונים עם הפעונים ובנות הים שהן משוררות, שהן...
סירנות.
ויש לנו את המראה של נרקיסוס, אחד החפצים שאותה משיגה הנשמה, הוא מראת החוכמה, אז יש לנו את ההיבט הזה, אבל יש לנו כמעט גם מיתולוגיות מצריות.
כן, לא, הוא מצליח להקיף.
החלוקה הזאת היא בין הגוף והלב והנשמה, שהיא מאוד שייכת לאזורים האלה. זה
מיקס,
אבל... סינקרטיזם יפהפה, ויש איזה, אני אוהבת את הרגע שהדייג מדבר על בת הים הקטנה והמתה בזרועותיו, הוא אומר לה, אהבה טובה מחוכמה, יקרה מאושר, וזכה ובהירה מרגליהן מחוללות של בנות האדם. אין בכוח האש לחבותה, והמים לא ישטפוע. כן, רומז פה לשיר השירים. קראתי לך עם שחר, אך את לא ענית לקריאותיי. הירח שמע את שמך, ואת לא שמעת בקוראי. מרוע ליבי עזבתיך, ומרוע ליבי הרחקתי נדוד. אך לרגע לא נטשה אותך אהבתי, כי היא מלכה הלוך וגבור. דבר לא גבר עליה, אף על פי שסרחתי דרכי בדרכים נלוזות, והלכתי בדרכי יושר. אתה במותך עמות אימך. זה פשוט, כל הסיפור הזה הוא סיפור אהבה מדהים.
עם אישה שאין לה...
עם אישה שאין לה פלא גוף תחתון, ועם נשמה...
כלומר, האלטרנטיבה לטבקית אולי של ה...
יכול להיות, דיברנו על הפרשנות הזו כשדיברנו בזמנו על בתולות ים, זה בכלל על מה אומר המיתוס... של הבתולה המפתה הזאת, שהיא לא יכולה אלא להיות בתולה. כן. אבל יש לנו כאן גם גבר שקרוע בין שתי תשוקות מנוגדות וסותרות. כלומר, כי ברגע שהשמה שלו יוצאת ממנו, בין אם אנחנו מתייחסים אליה בלשון עקבה ובין אם בלשון זכר, הוא קרוע בין בתולת הים ובין הנשמה שלו. זאת אומרת, יש כאן שני כוחות שמנסים למשוך אותו, כל אחד לכיוון אחר.
זה כוח שמנסה למשוך אותו, אבל הוא לא נמשך. זאת אומרת, יש בו משהו, יש בו התנגדות, יש משהו בדייג הזה, קצת כמו גיבורי אגדה האחרים, שיש בו משהו פליין לחלוטין. זאת אומרת, אין לו התפתחות או שינוי. למעט המידה החד פעמית הזו, שהוא הולך לראות את המרקדת, אין לו עניין. הוא כל הזמן נחוש, הוא כל הזמן רואה נכוחה, כאילו הוא לא מתפתה לשטן, לא מתפתה לכומר, לא מתפתה לנשמה, לא מתפתה, פשוט לא. וגם אין פה מוסר השכל נוצרי של נפרדת מנשמתך בתה על מוות, והי, תראה מה זה.
לא, כשהלב שלו נשבר אחרי שהיא מתה, הנשמה יכולה לחזור ולהתאחד איתו, כי הלב שלו נשבר. וזה, שוב יש כאן את החזרה הזאת ללב השבור של הנסיך המאושר, שהוא הדבר היחיד שנשאר ממנו, אחרי שמתיחים אותו, לא מצליחים להתיח את הלב שלו, הוא נשאר.
וזה נשאר בערימת הפסולת, הציפור המתה
אלוהים לוקח את שני הדברים היקרים ביותר בעולם, שזה הלב, הלב והציפור. אז גם כאן הגאולה היא דרך המוות. זאת אומרת, רק אחרי מותו של הדייג, מותה של נשמתו, מותו של ליבו, כלומר, כל שלושת החלקים האלה, השילוש הקדוש הזה שמרכיב את האדם, ושאי אפשר להיות אדם בלי אחד החלקים האלה, מתאחד לקראת סופו של הסיפור, וזה מה שמאפשר באמת את הטרנספורמציה למישור גבוה יותר של קיום, נקרא לזה ככה.
אבל אם נלך שנייה רגע לביוגרפיה, אז יש משהו בהקרבה העצמית הזאת, למען האהבה שאין לה שם, האהבה אסורה, האהבה שמוקעת על ידי החברה הנוצרית שהוא חי בה, שהוא אומר, כאילו, היה שווה, אבל הקורבן הוא קורבן.
קורבן הוא אדיר.
אי אפשר לוותר, זאת אומרת, החברה לא תוותר עליו, הנורמה, האופן שבו הדברים מתקבלים, בעצם אין ברירה. חייב להיות פה קורבן, והקורבן הזה הוא קורבן אדם, כי גם הוא לא הצליח לשרוד את ההוקעה הפומבית וההשפלה והחיים, השנתיים שהוא בילה בכלא, בעבודות פרח. כן. זה המחיר, מחיר כאילו שיצר את החולי, את המוות שלו בסופו של דבר, בחוסר כל. זאת הטרגדיה. אין פה אגדה.
לא, אין כאן אגדה, ואני חושבת שגם אחד הדברים שהכי צורבים כשקוראים את הטקסטים האלה, זה באמת היופי האדיר שלהם. זה טקסט שהוא מרקם כל כך עשיר באסתטיקה שלו. זאת אומרת, הפואטיקה
מאוד אקלקטי
כל כך, כל כך
כן.
יפה. כן, מאוד אקלקטי, אבל זה לזכותו. זאת אומרת, זה כמו להיכנס לחדר של אספן, ולראות כן. את כל שחיות החמדה שלו מוצגות לרעבה בחדר. וממה שדיווחו על חדריו של ויילד, זה גם נראה כזה, וגם את רואה כאן את ההשפעה של הדקדנס, כזרם אומנותי.
שזה שוב מאוד תואם תיאורים שלמים בתמונתו של דוריאן גריי, על האוספים
נכון.
שלו.
נכון.
וזה ככה, זה פשוט העושר המטורף הזה, האספים, הפנות ההיסטורית, כל שחיית חמדה.
כמו חדר העבודה של פרויד כנראה גם, ולא בכדי, אבל זה יופי מעשה ידי אדם. אני חושב שזה משהו שיש עליו פה המון המון דגש. זה סיפור שמלא בחפצי אומנות, שחיות חמדה, כולם מעשה ידי אדם, זה לא למצוא פתאום איזשהו משהו שמופיע באופן אורגני בטבע. וגם כשהוא מתאר בפעם הראשונה את הדייג, הוא אומר, עד כי אורכיו הכחילו על זרועותיו, כסריגי אמייל על הרגרטל
נכון,
נחושת.
כן.
כלומר, כל עולם המושגים והרמזים כאן, הוא מלאכותי. כן. יש כאן גם את הדיון הזה בין משהו טבעי ומשהו מעשה ידי אדם, המלאכותי והאורגני, שמאוד נוכח כאן.
אנחנו נאלץ לסיים, אבל יש לנו עוד פרק.
נכון, תודה לאל.
כן, אז החזיקו מעמד, אנחנו ננסה להחזיק מעמד. תודה לדניאל שבתאי, תודה לנועה מנהיים.
תודה, יעת ריאס.
ואנחנו אחיות גרים, נתראה בפרק הבא, ובשלל יישומוני הסקטים. ביי ביי.